אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע בכל מה שנוגע לשירות צבאי, על כל ההיבטים הרלוונטיים שלו. והיום בחרתי להתייחס לאיזושהי אמירה שהיא ככה מאוד שגורה בפי כל האנשים, שצהל הוא קור ההיתוך המשמעותי ביותר של החברה שלנו. ואני רוצה לבחון היום את האמירה הזאת ואת ההשלכות שלה על צהל ועל הקבוצות שבעצם מרכיבות את החברה שלנו. ואני ארצה בפתח הדברים להבין איך צהל מסתכל על הדבר הזה של קור ההיתוך, או יותר נכון איך הוא הסתכל על הדבר הזה. ולצורך הבחינה של הנושא הזה אנחנו נדבר עם אביבה בושרי. אביבה, את איתנו?
כן, אני איתכם.
צהריים טובים אביבה, אנחנו נציג אותך ונאמר שכיום את מדריכת חינוך, ובעבר היית ראש מדור באגף כוח אדם, וליווית פרויקט שנקרא בחברת אחי. אני אשמח במילה אחת קודם כל שתגידי לנו מה זה היה הפרויקט הזה ומתי הוא התחיל. תשתתני לנו קצת רקע.
אוקיי. קודם כל באמת צהריים טובים לכולם. הפרויקט התחיל דרך קצת לפני יותר מחמש שנים, שאני הגעתי
אוי, את מקוטעת לנו. תנסי...
שומעים?
כן, תנסי רק לא לזוז.
אז כמו שאמרתי, אני הובלתי את זה לפני חמש שנים, אבל זה התחיל שנתיים לפני, בהובלתה של רמחית רונית לב, עלם רונית לב. בצבא ניסו ככה, באגף כוח אדם יותר נכון, ניסו באמת לאתר מאיכן מגיעים הפערים שנוצרים כבר בשירות הצבאי לחיילים ממוצא אתיופי. ובאמת ככה שהבינו את הפערים, גילו שיש המון קשיים ועוד טרם גיוסם לצבא.
זאת אומרת שזה התחיל מאיזושהי הבנה של המערכת, שיש קושי או פערים. והמטרה של הפרויקט הייתה למעשה לנסות להתמודד איתם.
לנסות להתמודד איתם ובאמת לתת איזשהו מענה או איזושהי הכוונה נכונה יותר, ובאמת איזשהו ליווי כבר באותם מלשבים, על מנת שיהיה להם שירות צבאי יותר, יותר טוב, יותר משמעותי.
איזה פערים גיליתם? זאת אומרת, כשאת מדברת על פערים, מה ראיתם בעצם?
קודם כל, קשיי הבנת המערכת. להבין מה זה מערכת הצבאית, מרביתם ככה גילינו שכבר שהם מגיעים לצו הראשון, לא באמת יודעים איך לגשת לצו הראשון, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, איך באמת למקסם את את היכולות שלך, בהכנה שלך לפני הצו ראשון, כדי לקבל באמת תפקיד יותר משמעותי, תפקיד הרבה יותר נכון עבורך. קשיי שפה שככה גם היו שגילינו אותם, ובאמת משם צמח הרעיון הזה של בחברת החי, שזה היה מנטורים קצינים בתוך אגף כוח אדם, שיהיה לכל חייל, לכל מלשב, מנטור שילווה אותו טרם הגיוס, שנה לפני הגיוס, כבר התלווה אליו ברמה של גם שיחות טלפון, גם מפגשים פיזיים, שכל המטרה היא באמת לעשות את הדרך קליטה לצבא בצורה יותר נעימה, יותר רכה, וזה הצליח. והצליח, אני אישית ליוויתי חיילת מלשבית מאשדוד, ובאמת שמתי לב שגם הטיפים, גם ההתייעצויות שהיו שם, כמו אח בוגר כזה שאתה מלווה.
אח בוגר, אבל מתוך המערכת שמכיר אותם ומבין את את הצרכים, את השפה הצבאית לצורך העניין, ויודע ככה לסייע ולתמוך בנקודות הנכונות. עכשיו, כשאת אומרת זה הצליח, למה את מתכוונת? איך את איך את יודעת לומר מי זה
הצליח? אני יכולה להגיד ברמה האישית אצלי, שאותה חיילת באמת גם הוקירה תודה וגם הערכה רבה מאוד לזה שהיא אמרה, אם לא היה מי שיבוא, ידבר איתי, יסביר לי, יגיד לי את הדברים, מתוך המערכת, יכול להיות שהייתי מגיעה לצו ראשון, פשוט לוחצת אנטר על המקלדת, ושם זה היה נגמר, והייתי מגיעה לשיבוץ שכנראה לא באמת היה ממקסם את היכולות שלי. ושזה בא מתוך המערכת, שאתה בא, אנחנו עבדנו בשילוב עם הדור C, הדור שילוב יוצאי אתיופיה, שמשם קיבלנו את הרשימות. ובאמת ככה בצמוד קיבלנו את הרשימות, ובאמת זה שזה מגיע שנה לפני, ואתה מלווה אותם שנה לפני, זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר בתוך השירות.
כן.
שמובר בתוך
אז ה... אז זה לא ברגע האחרון. עכשיו, כמו שאת בטח יודעת, אז הפרויקט הזה היום כבר לא מתמקד באוכלוסייה האתיופית.
נכון.
ואני יודעת ככה משיחת ההכנה שלנו, שאמרת לי, כשדיברנו, אמרת לי בצדק. בצדק הוא כבר לא מתמקד היום באוכלוסייה האתיופית. את רוצה לומר לי איך את רואה את זה, כי את ממשיכה לעבוד עם נוער, ואת ממשיכה לעסוק בחינוך, ולכן נקודת המבט שלך היא חשובה. בואי תגידי לי למה ככה אינסטינקטיבית מיד אמרת בצדק. מה את רואה?
אוקיי, אז כמו שאמרתי, בתפקידי באקה, היו עוד קורסים ועוד מעטפת מאוד גדולה. אפשר להגיד, דאז, באמת, סביב השילוב של יוצאי אתיופיה בצהל. ומנגד, אני ככה דעה אישית שלי, באתי ואמרתי, יש בזה משהו בסדר, אוקיי? זה משהו טוב, נכון, זה בא בכוונה טובה, אבל מצד שני זה יוצר בידול. בידול שהוא הופך אותנו בסופו של יום, אנחנו היום 3-200 כל אחד בשירות הצבאי שלו, מקבל מעטפת מאוד חמה, מאוד אוהבת ומחבקת בשירות הצבאי, אבל שאתה יוצא חוצה לחיים האמיתיים ולהתמודדות האמיתית באזרחות, אין מי שיעשה לך את זה. ולכן, בתפיסתי האישית, אני אומרת, די לבידול. אין צורך לכל הקורסים המיוחדים לירצי אתיופיה, אלא להתייחס אליהם כאחד האדם, ואם יש חיילים ספציפיים שבאמת צריכים את המעטפת הזאת, אז לטפל ספציפי, לא אחר מחייל אחר. זאת אומרת, לא בשונה מחייל אחר. אני אגב, בתקופה האחרונה, באמת רואה את הדור הצעיר, כמה שהוא באמת, וזה אגב כל פנימי שהוא בא מתוך העדה. אנחנו יכולים לבד, אנחנו מצליחים לבד, יש באמת אוצרים מדהימים שאת רואה את זה היום בפייסבוק, מלא אקדמיים, מלא, כאילו משהו שלא לא, לא היה, לא היה פה לפני כמה שנים. וזה משהו שהוא בתוך תוכנו, ואנחנו רוצים להצליח, ואנחנו מצליחים, ואנחנו יכולים.
כן.
שוב אני אומרת, במקומות שבהם צריך ספציפית לטפל, אז יטפלים, אבל לקטלג או לשים איזושהי מסגרת.
לשים איזשהו שלט ספציפי מעל האוכלוסייה.
לא.
זה פחות, מה? אני אומרת, לשים איזשהו שלט ספציפי מעל אוכלוסייה, זה פחות,
בדיוק.
פחות מתאים.
בעיניי גורם בידול עושה את ההפוך, זה לא משלב, זה מבדל אותנו, ושזה מבדל, זה אף פעם אתה לא תצליח באמת להשתלב, כי תמיד יסתכלו עליך כאל עם אצבע. אתם הקהילה האתיופית, אז אוקיי, אנחנו ניתן לכם משהו אחר, כי אתם פחות, אתם לא יכולים להתמודד.
כן. אביבה, תודה רבה. אנחנו...
לשמחה, רק חשוב לי עוד דבר להוסיף, ומסגרת אגב שירותי, אנחנו טסנו, עושים משלחת צבאית לאתיופיה, שהיא הייתה יציגות של קצינים מכל יחידות הצבא, בין יוצאי אתיופיה ובין לא יוצאי אתיופיה, והמטרה אגב הייתה שבאמת רגע ללכת להכיר את התרבות מהשורשים, לפני שאנחנו מפקדים, כדי שאם מחר בבוקר פונה אליך חייל, אתה קצת היית שם, ביקרת שם, אתה יודע את המאפיינים.
אתה יודע על מה מדובר.
כן, ועד היום אנחנו פעילים אמנם בקבוצת וואטסאפ, לצערי זה לא המשיך כמסורת, אבל זה בדיוק הנקודה, שאתה מכיר לתרבות, אתה לא צריך לבדל אותה, אתה פשוט יודע כבר לטפל ספציפית באותם חיילים, ונתת מענה לכל חייל באשר הוא.
מצוין. אביבה, תודה רבה על הדברים, ותודה שהצטרפת אלינו. שי שרוני. אנחנו איתך צהריים טובים. אני רוצה להמשיך בדיוק מהנקודה שאביבה השאירה אותנו, אבל לפני כן אנחנו נציג אותך ונאמר שאתה מנהל תוכנית בחברת החי, בעמותת מניפה, ובעצם מה שאני מבינה, תקן אותי אם אני טועה, זה שזו תוכנית שכמו שאביבה הציגה אותה התחילה בצבא, ואתם לקחתם אותה מאותה נקודה והלאה.
אנחנו היינו שותפים, קודם כל צהריים טובים. היינו שותפים כבר מההתחלה. התוכנית נולדה כשיתוף של הצבא, של אגף כוח האדם, של הג'וינט ישראל, ושל עמותת מניפה, שהיא עמותה ותיקה שפועלת בתחום של צמצום פערים ומניעת נשירה באופן כללי בחברה הישראלית, עם דגש על מערכת החינוך. ולכן, עם הניסיון שהצטבר במניפה, הוזמנו לקחת חלק בפרויקט בעצם כבר מראשיתו, שאכן בראשיתו בשנים הראשונות לפרק זמן קצר התמקד יחד עם מדור C בשילוב יוצאי אתיופיה, אבל אביבה ציינה די מהר שינה את הפריסה ואת מניפת הפעולה להתמקד.
משהו רחב יותר.
למשהו רחב יותר שמתמקד בגדול במשרתי דור ראשון בצהל, כזיהוי והבנה שהתמודדות עם קשיים ועם שירות שללא רקע משפחתי, וכאלו שבעלי עורף משפחתי רופף מסיבות כאלה ואחרות, ולכן נכון להיום התוכנית פונה בעצם לכל חייל באשר הוא במהלך השירות הצבאי.
ממתי למעשה פועלת התוכנית אצלכם בעמותת מניפה?
אנחנו, מניפה מפעילה את התוכנית בעצם מהיום הראשון. נכון להיום זה בעצם כבר השנה השישית שהתוכנית פועלת במסגרת מניפה, כשיתוף פעולה עם צה"ל.
כשהתוכנית היא למעשה מבוססת על מנטורינג, כמו ששמענו מאביבה?
נכון. הבסיס, הלב של התוכנית, מאותו מוקד של חיילים, משרתים כדור ראשון, שבבית לא יהיה מי שיוכל, גם אם יש תמיכה, לא יוכל ללוות מניסיון ומחוויה אישית את השירות הצבאי, או כאלו שאין להם עורף משפחתי, הרעיון הוא להצמיד ולצוות מנטור. את המנטורים הם מתנדבים כולם, מתנדבים במסגרת עמותת מניפה, אנחנו מאתרים אותם, אנחנו ממיינים אותם ואנחנו מצוותים אותם ומלווים את הציוותים, אנחנו קוראים לזה ציוותים, את הצמד לאורך כל הצימוד והציוות. כשלציוות כזה אין תאריך תפוגה, אני כבר עונה על שאלה שאני נשאל רבות, האם זה מסתיים.
מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר?
זה מתחיל, בעצם יש שני תנאים. אנחנו, השאיפה שלנו היא להתחיל מוקדם ככל האפשר, גם אביבה ציינה את זה, ועוד בשלב שהחייל לעתיד הוא מועמד לשירות ביטחון, מלשב, על מנת ללוות אותו, אביבה תיארה את זה כל כך נכון. זאת אומרת, כבר בכניסה לצו הראשון, יקרו תהליכים שישפיעו על השירות הצבאי, שאחרי זה לפעמים הם בלתי הפיכים. ולכן אנחנו עושים כל מאמץ באמצעות מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, מחלקות רווחה, לאתר את החיילים לעתיד כבר בסוף י' א', תחילת י' ב', שלבי הצו הראשון. שם אנחנו משתדלים להתחיל, לפעמים זה יתחיל תוך כדי השירות הצבאי. שני תנאים בסיסיים מאוד פשוטים: אחד, רצון לשרת, שתיים, רצון להיות מלווה של צעיר או של צעירה. אלה בעצם שני התנאים הפשוטים שנדרשים על מנת להתקבל במרכאות לתוכנית. והליווי, יש לנו ליוויים שרצים כבר שנה חמישית של צמדים, של צעירים שמזמן כבר השתחררו מהשירות הצבאי,
וחלקם כבר... והליווי ממשיך.
הליווי בהחלט ממשיך.
לפני שנמשיך ונבין מאיפה עוד אתם ככה מאתרים אנשים, גם מנטורים וגם חיילים שזקוקים למנטורינג, אז נעשה רגע אחד איזושהי התנחתה, נשמע את שווים של אילי בוטנר, ואז נמשיך עם שי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
שי, אנחנו נרצה להעמיק קצת את ההבנה של העבודה של העמותה. קודם כל, בוא נבין רגע אחד על כמה אנשים אנחנו מדברים בכל פרק זמן נתון שהעמותה מלווה, על כמה חיילים.
אז נכון, היום אנחנו מלווים כ-300 חיילים, זאת אומרת 300 ציוותים, 300 חיילים ו-300 מנטורים שמלווים אותם. כמובן שזה מספר שהוא דינמי, אנחנו בתהליך של צמיחה בחודשים האחרונים. לאורך השנים, לאורך חיי התוכנית, ביקשת ממני לבדוק, ליווינו למעלה מ-1,200-1,300 חיילים, חלקם לפרקי זמן קצרים יותר, חלקם, כמו שאמרתי, עד היום.
מאיפה בעצם מגיעים החיילים האלה? אז אמרת שכשהם עדיין מלשבים, ממתינים לשירות ביטחון, אז הם מגיעים מכל מיני, או מפה לאוזן, או מעובדים סוציאליים בקהילה.
עובדים סוציאליים ובמחלקות החינוך, רכזי הכנה לצה"ל, ברשויות המוניציפליות. במהלך השירות הצבאי אנחנו נקבל פניות דרך בארבעה צירים. הציר האחד הוא מערך המקם, שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק.
אולי נגיד מילה אחת על מה זה מקם.
מקם, וואו, אני לא זוכרת.
מקם זה מרכז לקידום
אוכלוסיות מיוחדות.
כן. יש כמה בסיסים כאלה בצבא,
נכון, המפורסם שבהם הוא חוות השומר, רבים ראו את הסדרה כן המפקדת, אז מכירים את חוות השומר. אנחנו בקשר רציף עם כל סגל חוות השומר, ממפקד הבסיס ועד המפקדות ומשקיות הת"ש. ושם אנחנו מאתרים רבים שמתאימים לפרופיל. אנחנו מציעים, זה כמובן התנדבותי, חייל צריך להתנדב, חייל חיילת להתנדב ולרצות. ושם אנחנו מקבלים כמות נכבדה של חיילים. ציר נוסף יהיה ציר הכלואים, לצערנו. אבל אנחנו בשיתוף פעולה עם חיל המשטרה הצבאית שמאוד מאוד אדוק, ומתקני הכליאה מספקים גם חיילים, חיילות, שמזהים את הצורך, מזהים את הרגע הזה. כשאני מדבר עליהם, מרביתם יהיו בכליאה ראשונה, ולעיתים קרובות עם כליאה קצרת טווח. ושם מתעוררת המוטיבציה וההבנה שליווי שלנו, של מניפה, יכול לסייע.
עכשיו, כשאתה מדבר על מתקני הכליה, אני רוצה רגע אחד להבין, מכיוון שהייתה לנו תוכנית שעסקה במתקני הכליה, אז דיברה שם הסגנית מפקדת כלא 6, ואמרה שבאופן...
אימבר, כן.
ואמרה שבאופן תדיר היא מקיימת פגישות עם הכלואים, היא שומעת אותם, כמובן שהיא לא מדברת עם כולם, אבל היא מכירה ויודעת. השאלה שלי היא, האם החיילים שמגיעים אליכם הם על בסיס איזושהי שיחה אישית, או לפעמים זה גם יכולה להיות משק איתתה שפוגשת אותם ממש בקליטה, או...
אז אנחנו בשיתוף פעולה, הייתי אומר, יוצא דופן, מאוד מאוד הדוק, עם שני מתקני הכליאה המרכזיים, יש גם אחרים, עם כלא 6 ועם כלא 4. בשני המתקנים יש מפקדים ומי מפקדי הכלא ומטה שמבינים את היתרון ומבינים את ההזדמנות, ולכן כבר ברעיון הקליטה משקית התש או מפקד הפלוגה יעלה בפני הנקלט בכלא את ה...
ככל שזה מתאים.
או שזה תמיד? יעלה את האופציה. אוקיי. השלב הבא יהיה מפגש עם אחד מהרכזים שעובדים יחד איתי בפרויקט, ושם מתבצע בעצם בחינת ההתאמה, כמו שאמרתי, בסך הכל שני תנאים, רצון לשרת ורצון להיות מלווה. אנחנו מסבירים בדיוק במה מדובר, איך זה עובד, ומחברים שם על פי המאפיינים של החייל חיילת את המנטור המתאים. אז לכן מתקני הכליאה הם באמת פרטנרים מצוינים. לא כל, ואמרת נכון, לא כל מי שנמצא בכלא הצבאי מתאים לתוכנית, מתוך ההבנה שרבים מהכלואים לא מעוניינים להמשיך בשירות צבאי, ואז אנחנו קצת פחות יכולים לעזור להם.
בעצם כל התוכנית היא מוכוונת סיום שירות לצורך העניין, סיום שירות בהצלחה.
נכון. אנחנו מזהים וזיהינו מזמן, לא, אני אומר אנחנו, זה כל מי שמעורב בפרויקט, שסיום שירות צבאי בהצלחה הוא מנוף, הוא מנוף גם אישי לתחושת הצלחה ולתחושת מסוגלות, אבל הוא מנוף גם בחברה הישראלית.
כן.
טוב, לא טוב, אוהבים, לא אוהבים, זאת עדיין מציאות.
אוקיי. חוץ ממתקני הכליאה.
חוץ ממתקני הכליאה, אנחנו בקשר גם עם הסנגוריה הצבאית, ושם אנחנו פועלים רבות עם הסנגוריה הצבאית. אתן דוגמה מהשבוע האחרון, שזה אותי ואפילו, לא אפילו, מאוד מרגש. שני חיילים שמלווים על ידי מנטורים מטעמנו כבר חצי שנה, שניהם עריקים מצהל קרוב לשנה, 11 חודשים, 10 חודשים, הסגירו את עצמם השבוע, במהלך השבוע האחרון. כשהם נכנסים בעצם להסגרה, למתקן הכלייה, יד ביד עם המנטורים שלהם. כן, ושם בעצם עם המנטורים ועם הסנגור המלווה, ההכרה של בתי הדין בצהל, ביתרון של חייל שמלווה על ידי בחברת החי, הוא עצום. קיבלתי הבוקר טלפון מרגש מסנגור צבאי שסיפר לי שחייל שנעדר 225 ימים מעריקות בזכות הליווי שלנו חוזר לשירות צבאי עם עונש יחסית קל של פחות מחודשיים
באמת עונש קל. יפה, זה מרגש. אני, שי, אנחנו עוד נשוב אליך. אני רוצה לצרף לשיחה את מזל. מזל, צהריים טובים.
היי.
את דוברת אגודת יהודי אתיופיה.
נכון.
תכף נדבר על הבוקר הזה, שהוא לא בוקר קל.
נכון, לא בוקר קל. חשוב לי דווקא כן לשתף, אפילו ברמה אישית, ולהגיד שאני הגעתי לפה הבוקר בתחושות מעורבות. קצת לא הייתי בטוחה אם זה... זה קצת קשה להמשיך, כאילו, ולכאורה לא להתייחס לדבר הזה ולבוא ולהתראיין על משהו שכבר סגרנו ותכננו אותו מראש, אבל דווקא עכשיו, כשאני פה ואני שמעתי את אביבה והקשבתי לשי, אני מבינה ש...
זה הכל
לי
מתחבר.
זה ברור, הכל מתחבר. יש קשר בין האירוע הקשה הזה, ואני שולחת את התנחומים שלי למשפחתו של סלומון טקה, זכרו לברכה. ואנחנו צריכים לזכור שזה נער עוד לא כמעט בן 18 שעתיד היה להיכנס למערכת הצבאית מאוד בקרוב.
נכון. אני רוצה להתחיל את השיחה איתך ממשפט שככה שי דיבר עליו, על זה שצהל הוא בעצם פרמטר בחברה שלנו, והשירות הצבאי הוא נקודת פתיחה או נקודת המשך, אפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות, אבל זאת זירה למימוש האזרחות במדינה שלנו, וקשה להתווכח עם האמירה הזאת. אני רוצה להבין ממך או לשמוע ממך איך אתם באגודה תופסים את השירות הצבאי, כשאני יודעת שהמלשבים, המועמדים לשירות ביטחון, מתגייסים או מגיעים הרבה פעמים עם המון מוטיבציה.
עם המון מוטיבציה ושיעורי גיוס מאוד מאוד גבוהים, 82% זה מאוד גבוה מכובד. יותר מכלל האוכלוסייה, בוודאי. בהתחשב בזה שאנחנו 2% מהאוכלוסייה, זה מאוד מרשים, אכן.
אז מה קורה בהמשך? איפה זה מתפספס או איפה יש קושי?
תראי, יש פה שאלה האם אנחנו בעצם מסתכלות על הצבא כעל איזושהי נקודה שבה הדברים מתחילים, או כאיזושהי נקודה שבעצם היא המשך בתוך רצף ארוך יותר של החבר'ה הצעירים האלה שמתגייסים לצבא. כשאביבה דיברה על החסמים שאיתם חבר'ה ממוצע אתיופי, ישראלים ממוצע אתיופי מגיעים לצבא, אז אחד הדברים שתהיתי בראש שלי זה איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה חבר'ה שהם ילידי הארץ, מרבית, יש לנו נתונים על אנשי קבע, מרבית אנשי הקבע, למעלה מ-80% הם ילידי הארץ בצבא. איך זה יכול להיות שיש חבר'ה ממוצא אתיופי שהם, שאין להם כל כך מושג על הצבא, או ליתר דיוק, במה שונה חוסר ההיכרות שלהם עם המערכת, מאשר מישהו שהוא לא ממוצא אתיופי, וגם הוא מגיע למערכת הזאת עם חוסר מידע וחוסר ידע.
אני חושבת שמה שאביבה התכוונה זה, קודם כל, שמה שיבחנו בצהל לפני 5 או 6 שנים כבר לא נכון היום. ולכן החוסר ידע הזה, או כמו ששי קרא לזה, מתגייסים שהם הדור הראשון שמתגייס.
אז אני רוצה כן להמשיך את הנקודה שלי. ומה ש... מה שהבנתי תוך כדי הדברים שהיא אמרה, זה שהסיבה לזה זה כי החסמים שיש לחבר'ה יוצאי אתיופיה, הם לא מתחילים, הם לא פוגשים אותם לראשונה בצבא. בעצם בשביל להבין את הקשיים של יוצאי אתיופיה בצבא, צריך ללכת
אחורה.
כמה שנים אחורה.
לאן?
כי למערכת החינוך, לסביבה שהם גדלו בה, למצב הסוציו-אקונומי, לעוד כל מיני גורמים שבסופו של דבר ממקמים אותם במדרג החברתי במקום שהוא נמוך יותר. עכשיו, זה לא קשור לגנים או לתרבות, אבל הבעיה היא שברגע, עכשיו, מה ששי מציע זה דבר מדהים, כי מה הוא אומר? הוא אומר, דור ראשון זה חבר'ה שאין להם מישהו במשפחה שהוא עשה צבא, או לחילופין חבר'ה שאין להם עורף משפחתי מספיק חזק, או תמיכה מספיק חזקה. ההגדרות האלה הן הגדרות שאין בהן התייחסות למוצא.
לא, הן מדברות על עולה חדש לצורך
העניין. ולכן הן פורצות דרך מהבחינה הזאת.
בהחלט.
אין בהן התייחסות למוצא.
נכון.
הבעייתיות הייתה עד עכשיו שכל פעם כשהתייחסו לחבר'ה עם קשיים, אפיינו אותם בעזרת המוצא שלהם. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מחברים בין מוצא של בן אדם, לבין כישורים שלו, וזה לא זה.
לא, התוכניות המבדלות גם בצהל, אם אנחנו מסתכלים ספציפית, התוכניות המבדלות בצהל בוטלו,
ועדיין חשוב לציין שהם בוטלו הרבה גם בעזרת עבודה של האגודה, ועדיין חשוב להדגיש שאוכלוסיית יוצאי אתיופיה היא עכשיו לא אוכלוסייה שעומדת בפני עצמה, היא נכנסה לתוך אוכלוסיות מיוחדות בצבא.
אוקיי.
גם זה משהו שהוא לא תקין. אין סיבה, יש איזושהי ציפייה כשאנחנו משחררים את הילדים שלנו לזרועות של הצבא, אנחנו רוצים להיות, אנחנו רוצים לחשוב שהמפקד שלו, של הילד שלנו, יהיה מסוגל להסתכל עליו בצורה פרטנית ולראות אותו. אנחנו רוצים שהמערכת תדע להתייחס אליו. אבל ברגע שאת מכניסה מישהו ומקטלגת אותו תחת אוכלוסייה מיוחדת, שאין מה לעשות, אנחנו יודעות שהכותרת של האתיופים קשורה לזה, את מונעת מאותו מפקד לראות את הפקוד שלו כאינדיבידואל וכחייל. הוא רואה אותו כאתיופי עם כל המידע שהצבא נותן לו על אתיופים.
אני יכולה להגיד לך שאוכלוסיות מיוחדות לצורך העניין, אני יכולה להגיד לך, אני אישית התגייסתי כאוכלוסייה מיוחדת. למה? כי הייתי נשואה. חיילת חובה נשואה היא אוכלוסייה מיוחדת. אז הייתי אוכלוסייה מיוחדת.
אם עכשיו היית אומרת לי שהחבר'ה ממוצא אתיופי נכנסים לאוכלוסיות מיוחדות בגלל המאפיינים הספציפיים שלהם, מאפיינים סוציו-אקונומיים וזה, הייתי אומרת לך בסדר. אבל הם נכנסים תחת הקטגוריה של אוכלוסייה מיוחדת בגלל שהם ממוצא אתיופי. ויותר מזה, את רוצה שאנחנו נלך עוד קצת אחורה? אני בגיל 25, בתוך העבודה שלי בעולם החינוך, גיליתי שכשאני הייתי נערה, אני הוגדרתי במערכת הרווחה כנוער בסיכון. למה?
כי
אני ממוצא אתיופי.
אז יש הבדל בין להגדיר את זה ככה סתם, או לחלופין לראות לצורך העניין, כמו שעמותת מניפה באה ואומרת, אנחנו מגדירים דור ראשון של מתגייסים, כשהייתה לנו פה תוכנית לפני כמה שבועות, שבאה ואמרה, יש למשל את האוכלוסייה הנוצרית שרוצה להתגייס, ואין להם למי לפנות ולשאול שאלות. במובן הזה זה מאוד דומה, למשל, לצעיר אתיופי שרוצה להתגייס, ואין לו לשאול את אמא ואבא מה זה צבא או מה זה מיטב או את כל השאלות האלה.
אבל במה הצעיר האתיופי הזה? אנחנו,
הוא לא שונה?
אנחנו מאתגרים את המערכת ודורשים ממנה לפרק את התבניות מחשבה האלה. המערכת הזאת, אנחנו דורשים ממנה להפסיק להגדיר אותנו בצורה הזאת. במה שונה, אוקיי? ילד ממוצא אתיופי, בוא ניקח עיר פריפריאלית, סליחה, נגיד קריית גת. ילד ממוצא אתיופי בקריית גת, שגר בשכונה מסוימת, שיכול להיות שהרמה הסוציו-אקונומית שם קצת נמוכה יותר, ויש שם הבחור שהוא לא ממוצא אתיופי, הם בני אותו גיל ושניהם מתגייסים. למה הבחור שהוא לא אתיופי יוגדר על בסיס המבחנים שלו בבגרות, הוא יוגדר על בסיס המצב הסוציו-אקונומי שלו, הוא יוגדר על סמך המאפיינים האלה, ואילו הבחור האתיופי בנוסף לכל גם תהיה את הכותרת של האתיופיות.
אז
זה לא רלוונטי.
לא יודעת, אני לא יודעת אם זאת ההגדרה, אבל אני מצפה, דווקא כמי שהייתה מפקדת במערכת, אני כן מצפה שהמערכת תדע להגדיר את, לצורך העניין, עולה חדש מברית המועצות, שההורים שלו מעולם לא עשו צבא ואין להם שום ידע לתרום לו ושום עזרה בנושא הזה, לאותו בחור ממוצא אתיופי, שאותו דבר, ההורים שלו מעולם לא עשו צבא, ואין להם שום ידע לתרום, ולשניהם יש את החוסר הזה מבחינת ההבנה של המערכת ואיך צריך להתנהל, ומה צריך בצו ראשון לצורך העניין. מבחינתי הם אותו דבר.
אני מסכימה איתך. מה שאני אומרת זה שההגדרות בפועל לא עובדות בצורה הזו. אני מזכירה, כן? 80, למעלה מ-80 אחוז מחיילי הקבע הם ילידי הארץ. אין סיבה לאפיין אותם כעולים, אין סיבה לאפיין אותם תחת המוצא. הקשיים שלהם הם קשיים של מישהו שנולד בארץ. ואם רוצים להתייחס למאפיינים מיוחדים, בואו נלך אחורה בזמן ונדבר על הדרה, נדבר על הסללה, נדבר על כל מיני דברים אחרים.
לא, השאלה היא, תראי, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבסופו של דבר אנחנו מתייחסים לכל כל מי שנולד בארץ כשווה, אז אנחנו מתייחסים אליהם כשווים, ובלבד שלמשל, מצב סוציו-אקונומי בבית הוא כן פרמטר, גם אם אתה יוצא אתיופיה וגם אם אתה לא יוצא אתיופיה, כי למשל, לצורך העניין, הצבא כן רוצה לדעת על מנת שאפשר יהיה, שיהיה מעקב תש, או שיהיה קושי.
בואי שנייה נהפוך את זה, סליחה, בואי נהפוך את זה, ואני אגיד לך שסבבה, אין בעיה, אפשר, הדרישה היא שכל בן אדם, כל ישראלי יליד הארץ, שמתגייס לצבא, יגדירו אותו באותו אופן. וזה אומר שאם נולדת בארץ ואת לא ממוצא אתיופי, שגם שם יכניסו את המוצא שלך כאיזשהו קריטריון. הסיטואציה הזאת היא לא מובנת מאליה עבורנו.
לא, מה שאני אומרת זה משהו אחר. אני מסתכלת, אני באה ואומרת, נגיד בלשכת גיוס. הרי את כולם שואלים מה אמא עושה ומה אבא עושה.
נכון.
וכמה ילדים אתם, ומה המצב הסוציו-אקונומי, השאלות האלה עולות, כי זה פרמטר מבחינת הצבא להבין איפה אתה יכול לשרת, האם אתה יכול לשרת לפעמים, האם אתה צריך ליווי תש מההתחלה, האם אתה חייל בודד. זה פרמטר רלוונטי, את מסכימה?
נכון, אני מסכימה.
אוקיי. עכשיו, מכאן והלאה את אומרת שיש, לא יודעת, איפשהו בגורמים הצבאיים, יש עוד איזושהי רובריקה שנקראת אתיופי לא אתיופי?
כן. לא רק... סליחה, לא רק בגורמים הצבאיים, גם במסגרות אחרות. תפגשי את זה באקדמיה, את תפגשי את זה במשרדי ממשלה, את פוגשת את זה. תמיד האתיופים זה איזשהו משהו שמוחרג. עכשיו, אני רוצה גם להגיד משהו על החייל או החיילת ממוצא האתיופי שמתגייסים, ומה זה עושה בעצם למערכת עצמה כשהיא מגדירה ככה. כשאני התגייסתי לצבא, אוקיי? קודם כל חשבתי שאני רוצה להיות עתודאית. סליחה. הגעתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, את יודעת מה, הגעתי למכינה קדם אקדמית, הייתי במסגרת של עתידים, זה בעצם מסגרת שמיועדת לחבר'ה שהם מפריפריה וכולי, ומה הדבר הראשון שעשו? הפרידו אותנו.
מה זאת אומרת?
כל מי שהוא ממוצא אתיופי בקבוצה אחת, כל מי שהוא לא ממוצא אתיופי בקבוצה אחרת. מהרגע הראשון שאמרנו שלום ועשו לנו את הסיור אוריינטציה והכל. זה היה פעם ראשונה בחיים שלי. אתם רוצים לקרוא לזה תוכניות מבדלות, אין בעיה, אני קוראת לזה סגרגציה, כי זה מה שזה. זה החוויה מספר אחת. חוויה מספר שתיים הייתה כשאני מגיעה לשירות הצבאי שלי, ואני מגיעה לתפקיד שהוא של פיקוד והדרכה, בלי קשר לקורס אמיר, ובלי קשר לשום תוכנית מבדלת אחרת. ואני מסתובבת, וכל גורם בצבא שפוגש אותי, ושומע שאני בפיקוד והדרכה, שואל אותי אם אני בוגרת של קורס אמיר. מה, איזה ציפייה תמונה בשאלה הזו? איזה הנחה תמונה בתוך השאלה הזו?
קודם כל, אני אשאל אותך מתי זה היה? לפני כמה שנים?
זה היה לפני 10 שנים.
אוקיי. 10 שנים, אז שמענו שכבר לפני 5 שנים התחילה התוכנית, ואחרי זה כבר נפסק התוכנית הזאת. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת.
רגע, 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 רגע. בואי נדייק. לפני 1.5 שנים היה את הסיפור עם הבחור הצעיר ממוצא אתיופי, צבר, מלשב, שרצה להתמיין לתפקידים, וכל מה שיעדו אותו זה תפקידים מנהליים, זוטרים.
תראה, אני לא יודעת מה היו הנתונים שלו. מצד שני, אני יכולה להגיד לך שיש...
זה בחור שהוא בוגר מכין, בגור בוחר.
יש טייס. בואי נסתכל גם על זה.
אוקיי, את מביאה אותי לנושא נוסף, שבעיניי הוא המשך של הדבר הזה. כל העניין הזה של הטייס האתיופי הראשון. המפקד הכך וכך הראשון. לא, זה לא בסדר. זה מייצר איזשהו דימוי של חריגות, שיש לא, משהו לא... בהצלחה הזאת שהיא חריגה והיא שונה.
אני דווקא מסתכלת על זה. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי עכשיו ביום חמישי האחרון במסדר כנפיים האחרון, והיה הקצין, הטייס הדרוזי הראשון, כשלפני זה היה נווט הדרוזי הראשון.
את קראת את הרעיון בארץ עם הטייס הדרוזי הראשון? הוא התייחס בדיוק לנקודה הזו.
אני חושבת...
שכשאת מגיעה למערכת, אוקיי? שעל פניו אמורה להיות הקור היתוך הזה, ואומרים לך שכשאת מגיעה, את על מדים, את ישראלית ואת משרתת את כל המדינה שלך, ואז כל פעם שאת נפגשת עם המערכת הזאת, היא מבדילה אותך. ההבדלה הזאת לא צריכה להיות לא לחיוב ולא לשלילה. הטייס הזה משרת את כל המדינה.
מסכימה איתך, ואני חושבת, דרך אגב, אני חושבת, עוד פעם, מהחוויה האישית של מה שהיה שם בקורס, במסדר הזה, כל הבכירים של המגזר הדרוזי היו שם לכבד אותו, וזה היה, אני יכולה להגיד לך, שראש הממשלה והרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, כולם דיברו על זה, ואני לא חושבת שזה מהמקום של, את יודעת, של להגיד הוא שונה, אלא להפך, מכיוון שמשהו קורה פעם ראשונה, אז מציינים אותו. זה נשמע לי לא... נשמע לי לאו דווקא ממקום רע, ואני אומרת לך שגם המגזר הדרוזי עצמו...
הלב יכול להיות במקום הנכון, אני לא מתי לספק בכוונות. הלב יכול להיות במקום הנכון, אבל אני אומרת לך שזה, בעיניי, זה לא תקין. אני אשתף אותך במשהו. אחת החוויות המאוד גדולות, שמאוד מאפיינות את החוויה הזאת של להיות מיעוט, זה שלצערי, אחת הפריבילגיות שלי הכי הכי חסרה, והייתי רוצה שיהיו לי, זה היכולת להיות אינדיבידואלית. היכולת להיות מזל, לא להיות מזל האתיופית. היכולת להיות מזל, היכולת לעבוד ושהכישורים שלי ידברו בעד עצמם, שהדברים הטובים שאני עושה יזקפו לזכותי, ולא למרות ש, או בגלל ש, או... אני רוצה, ובאמת אני חושבת על הטייס האתיופי הראשון, גם זה פותח פתח לאנשים גם לעשות כל מיני מניפולציות על הדבר הזה. זה הצלחה שהיא שלו. הבחור הזה רוצה להיות טייס בגלל שהוא רצה להיות טייס. תנו לו ליהנות מהדבר הזה. No. זה לא... יש פה החרגה, וההחרגה הזאת היא לא תקינה. אני מבינה שיש איזשהו רצון להגיע ממקום שדווקא, מפרגן.
אני חושבת שדווקא לראיין אותו לצורך העניין, ולהראות לצורך העניין לחבר'ה הצעירים האלה, הנה... אין פה תקרת זכוכית.
מעולה.
הוא פרץ את הדרך, עכשיו כולכם אחריו.
קודם כל, זה לא נכון. זה שהוא פרץ את הדרך, זה לא אומר שאין תקרת זכוכית, ואנחנו יכולים לדבר על הנתונים האלה. זה עוד נקודה מאוד משמעותית.
זה משהו שיכול ללמד אותנו שכולם יכולים לצורך העניין.
כן, אבל כשאת הולכת ומראיינת אותו רק בגלל שהוא טייס אתיופי, ולא בגלל שהוא טייס, ואת מראיינת טייסים, זאת הבעיה. זה משהו שהוא כל כך נדיר, ולא נתפס לנו.
את מראיינת אותו כי הוא הראשון?
אני מראיינת אותו גם כי זה לא נתפס לנו. זה לא נתפס לנו בראש שזה המצב. ודבר נוסף, סביב העניין הזה של התקרת זכוכית, אפשר לראות את זה גם בדוחות של אחריי ובכל מיני, אגב, הדרה שמתחילה עוד לפני הצבא. למה צריך תוכניות של מנטורים, של אחד על אחד, כשבעצם יש לנו מכינות קדם צבאיות, שלצערי הרב, למעט שתיים מאוד גדולות, אני מדברת על החילוניות, לצערי הרב, מרבית המכינות הקדם צבאיות לא מצליחות ולא מביאות לפתחיהן חיילים ממוצא אתיופי, מלשבים ממוצא אתיופי, ואנחנו יודעים שהשנת מכינה הזו משמעותית מקפיצה את הסיכויים של אותו חניך, של אותו חניך לעתיד טוב יותר.
השאלה היא מי מגיע לשם.
נכון, השאלה היא מי מגיע לשם וגם מה המערכת עושה בשביל שהוא יגיע אליה. אני אומרת את זה כמישהי שהייתה מדריכה במכינה קדם צבאית ומכירה את המערכת הזו מבפנים. ודבר נוסף, גם בקרב בוגרי המכינות, אנחנו רואים שהחבר'ה האלה מצליחים להגיע ליחידות מובחרות, אבל אם את מסתכלת, את עושה פילוח של התפקידים שלהם בתוך היחידות האלה, את רואה שעדיין התפקידים שהם מגיעים אליהם בתוך היחידות המובחרות, הם מאוד מאוד מסוימים. זאת אומרת שיש חסמים גם בתוך המערכת. זה שיש לנו רק שלושה קצינים ממוצא אתיופי, בכירים, יש חסמים גם בתוך המערכת שצריך לפתח
אז
שוב, אותם.
אז את שוב מסתכלת על מי זה מי ולא, את יודעת, מה הכישורים שלו ומה הוא עושה. זה בדיוק כמו שאני דיברתי על הטייס, ואמרת לי, למה את מסתכלת על זה שהוא אתיופי? תסתכלי על זה שהוא טייס. אז אפשר להסתכל על זה לכל הכיוונים. אנחנו נשמע שיר קצת אופטימי, שיר נבואה קוסמי עליז, ואז נמשיך. אנחנו נצטרך קצת להוריד את האופטימיות כדי שנוכל גם להתייחס.
אסור לוותר על האופטימיות.
לא, אנחנו לא מוותרים על האופטימיות. שי, אני ארצה שתתייחס לדברים שאמרה בלהט מזל לגבי איך צהל רואה את הקצינים והחיילים שלו.
אני אומר שצהל הוא פורץ דרך בכל מה שמזל תיארה, וזאת מציאות נוכחה, היא מציאות קיימת. צהל שינה את תפיסת העולם שהייתה נהוגה, שדיברה על קור ההיתוך, משהו שבן גוריון בזמנו טבע כאיזשהו אידיאל. וכבר לפני 15 שנה צהל שינה את הגישה לרב תרבותיות.
שזה אומר שקוריתו...
וזה לא סתם, זה לא סמנטי, ולכן גם, מניפה היא הפרטנר הנכון לשלב ידיים עם התפיסה הזאת הצהלית.
רק אולי נסביר, קור היתוך למעשה, הכוונה היא לבטל את הדייברסיטי, את השונות.
לקחת את כולם, אם אני אתן דוגמה קולינרית בחזון מאסטר שף, הקור היתוך יהיה המרק, לוקחים את כל הרכיבים, זורקים לתוך סיר, מוסיפים מים, מרתיחים, בסוף נהיה דבר אחד, והרב התרבותיות יהיה סלט ירקות או סלט פירות. משהו משותף, אבל עדיין אפשר לזהות את הרכיבים.
אוקיי.
מה בין תרכובת לתערובת. וצהל, כמו בהרבה מאוד תחומים, גם בהיסטוריה וגם במציאות, הוא פורץ, הוא מוביל. לצערי, החברה הישראלית עדיין לא שם. אני בטוח שהיא בדרך, כשצהל, היכולות של צהל להוביל שינויים הם הרבה הרבה יותר מהירים. גם בצהל אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו בדרך.
אני חושבת אבל שיש שיפור גם בירידה בנשר וגם בעלייה במיצוי לקצונה, לפחות מנתונים שצהל מעלה. יש איזשהו שיפור בנושא הזה.
לכן אני אומר, צהל מוביל את החברה הישראלית בתחום, ולכן גם מניפה היא הפרטנר הנכון, כי אנחנו במניפה, זאת תפיסת עולמנו. אנחנו לא מסתכלים על שום פרמטר מקדמי. אנחנו כן בוחנים מאפיינים, אנחנו כן חשוב לנו לדעת מה הרקע, מה הרקע התרבותי, הרקע הסוציו-אקונומי ורקעים אחרים שמגיע החייל או החיילת, כדי שנוכל להתאים את המנטור או מנטורית הנכונים, אבל זאת הפריזמה היחידה שבה אנחנו בוחנים את הדברים, מה יהיה נכון. ולא תמיד זה יהיה, לא תמיד ההתאמה תהיה דווקא מאותו זרם תרבותי, לפעמים זה יהיה דווקא מזרם תרבותי אחר.
כן, אבל אתם צריכים את מסד הנתונים.
אבל זה נעשה גם בהתייעצות עם חייל, אנחנו מסתכלים על חיילים לא כאל משהו שצריך לתקן, אלא אדם שמתמודד. אנחנו שם בשביל לסייע לו, לשפר את המיומנויות האישיות שלו, מיומנויות החיים שלו, ואת דרכי ההתמודדות שלו, ואנחנו נעשה
את זה. וזה צריך לעשות ביחד איתו.
אנחנו עושים את זה יחד איתו, נכון. כן. לפעמים יודעים יותר טוב לאפיין, לפעמים פחות, אבל בשביל זה אנחנו שם.
מזל, אני רוצה ממש לפני שאנחנו מסיימים, לשאול אותך, האם את לא רואה לאורך השנים, כן איזשהו שינוי, למשל ירידה באחוזי הנשר, ירידה ברמות הכליאה, עלייה למשל, כמו שאמרתי, במיצוי קצונה. כמובן שתמיד יש עוד לאן לשאוף. השאלה היא איזה דברים טובים את כן רואה בתהליכים שקרו, לא יודעת, נגיד 10 שנים האחרונות, כמי ש...
בתוך המסגרת הצבאית.
בתוך המסגרת הצבאית, ואני ראיתי, נכנסתי לאתר של האגודה שלכם וראיתי שיש התייחסות ממש, צבא, זאת אחת הרובריקות, זה משהו שאתם עוקבים אחריו, זה משהו שאתם
בוודאי,
בודקים אותו.
בוודאי, תראי, צבא חשוב להגיד שגם עבור חבר'ה יוצאי אתיופיה, לא סתם יש אחוזי גיוס מאוד מאוד גבוהים, מצפים לזה, מעוניינים לעשות שירות משמעותי, כי הצבא אמור להיות הכרטיס כניסה האולטימטיבי שלנו לחברה הישראלית. ונכון, יש דברים מסוימים שהשתפרו. אני חושבת שהדברים שכן השתפרו תמונים בשינוי התפיסתי הזה. שהתחיל בסגירה של התוכניות המבדלות, ההבנה שצריך להתייחס למי שהוא לא עולה כאל ישראלי, צבר על כל המשתמע מכך, לנסות
להסתכל. איזה מגמות שיפור את רואה? משהו שאת ככה אומרת, זה משהו שאפשר להסתכל עליו ולהיות מרוצים.
אני לא פה בשביל להגיד שאנחנו מרוצים.
את לא פה בשביל להיות מרוצה,
את אומרת. אני לא יכולה להגיד את זה. לא. לא, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להיות מרוצים. אני חושבת שאנחנו יכולים להגיד שיש דברים שהם נמצאים במגמה של השתנות.
למשל.
וככל, דיברנו על, על אחוזי נשירה ש, שהלכו ו, והתמעטו. אבל עדיין יש חסמים מסוימים שנמצאים גם בתוך המערכת. וברגע שהמערכת, וזה באמת משהו שאני יכולה באופן אישי להגיד לזכות הצבא, בניגוד למערכות אחרות, שהצבא פורץ דרך בגלל שאני חושבת שעד כה זאת המסגרת היחידה שעם כל הקושי, ואפילו שהיה צריך להיאבק, עדיין יש שם רצון להיות בקשר ובמגע ולעשות את השינוי התפיסתי הזה. וזה כל מה שצריך. בסופו של דבר זה כל מה שצריך.
אז יש לנו פתח לאופטימיות גם ביום הזה. אני רוצה לסכם ולהודות גם לאביבה שהתראיינה טלפונית בהתראה קצרה, וגם לשי ומזל שהגיעו לכאן היום, ומזל, אנחנו לגמרי מעריכים את הנכונות להגיע גם ביום עמוס וקשה כזה.
תודה רבה.
ואנחנו נסכם ונאמר שיש איזושהי כוונה טובה, יש כיוון שהוא טוב, כמובן שתמיד צריך להמשיך ולשאוף קדימה. שבוע הבא בתוכנית אנחנו נדון בעתודה אקדמית, נגענו בזה עכשיו אפרופו עתידים, אז אנחנו גם נדבר על עתידים.
נראה לי מה השתנה.
כן, יש כל מיני התפתחויות, וזאת תהיה תוכנית מעניינת ומלאת תכנים שהם מאוד רלוונטיים, כמו תמיד. אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, ואתם הייתם על התוכנית כי אני חייל.